כאן רשת בית. השעה הבינלאומית. אחד למלחמה, 133 חטופים נמצאים גם בחג הזה בשבי חמאס, בלי חירות ובלי שמחה. אנחנו השעה הבינלאומית מדווחים בכל יום על עוד חזית, עוד צרה, אם זה מול איראן בשבוע שעבר או השבוע, החזית האנטישמית בקהילות היהודיות בעולם המערבי. השעה הבינלאומית, אני עמית ולדמן, עורך את השעה הזאת עמוץ שפירה, טכנאים דני רוקי ורמי פליקס. אנחנו יוצאים לדרך. יום לחימה נוסף בגבול הצפון, גם היום טילי נונטט פגעו בשני בתים ובקרוון במושב אביבים מנגד צהל בסדרת תקיפות בדרום. שלום לכתבנו בצפון, רובי אמרשלג.
שלום, כן, הלחימה כאן בצפון לא הולכת לשום מקום, בטח לא מקום טוב יותר. אז בשעות הבוקר פגעו שני טילי נונטט בשני בתים באביבים, שני הבתים נפגעו, לא היו נפגעים בגוף, נוסף על כך קרוון אחד נשרף. שוגר עוד טיל נונטט אחד לא רחוק משם לעבר קיבוץ עירון, שם התפתחה שריפת קוצים. בבוקר היו אזעקות של חשד לחדירת כלי טיס עוין בגליל העליון. ובאופן כללי צהל מבחינתו תוקף במשנה מרץ, דובר צהל אפילו הוציא הודעה על כך מיד עם פתיחת התקיפה, על כך שמדובר בתקיפה עוצמתית. וגם בדרום לבנון דיווחו על תקיפות בהיקף נרחב של הרבה מאוד מטרות חיזבאללה בו זמנית, ונזכיר שזה בא אחרי סוף שבוע, סליחה, לא סוף שבוע, אלא חג, שהאש כאן הייתה בעוצמה מאוד גבוהה, גם מתחים כבדים של רקטות, גם חדירות כתבאמים, וגם ישראל חיסלה בכירים במערך האווירי של חיזבאללה. אז הלחימה כאן כבר 201 ימים, לא הולכת לשום מקום, ב-61,000 המפונים מיישובי הצפון, ילצו להתעזר בעוד סובלנות, לא ברור עוד מתי.
תודה רבה לכתבנו רומי אמרשלג.
תודה.
הפגנות נגד ישראל באוניברסיטאות בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה, מנסים להתמודד עם מפגינים פרו-פלסטינים שהקימו מעל מחאה שחוסם את הקמפוס. נערכו מעצרים, יש מגבלות, סטודנטים יהודים פוחדים לביטחונם ולא מגיעים. נתן גודמן, כתבנו בחוף המזרחי, מה קורה שם? זו לא ניו יורק שהכרנו.
לא, יש הרבה מאוד מחאות, ואולי ניו יורק שאנשים הכירו בשנים לפני עשורים, כאשר מחאות הסטודנטים התפרצו. ואנחנו רואים את זה שוב עכשיו, העילה כמובן היא המלחמה בעזה, המפגינים, מפגינים פרו-פלסטינים, הדרישה הספציפית, הכל מתמקד כמובן באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ושם המפגינים באופן ספציפי דורשים מהאוניברסיטה להפסיק השקעות בקרנות שקשורות לישראל, אבל בפועל זאת פשוט הפגנה אנטי-ישראלית מאוד גדולה, שנמשכת כבר הרבה זמן. בשבוע האחרון ראינו איזושהי החמרה, איזושהי הקצנה, כאשר הסטודנטים המוחים מתבצרים בתוך מאהל במרכז הקמפוס, האוניברסיטה מנסה להסיר אותם, להזיז אותם מהמקום, זה מתפתח להרבה מאוד רעש, הרבה מאוד מתיחות, והרבה מאוד דברים קשים שנשמעים, אולי מתקרב לפתרונו, אבל בוא נשמע אולי קודם קצת מקולות המפגינים.
נתן, מה הטריגר להתחיל ההפגנות האלה? הרי המלחמה כאן לא התחילה השבוע. מה גרם להמונים לצאת? זה התקציב? זה הסיוע?
מה שגרם להם לצאת, קודם כל הם היו שם כל הזמן, מה שגרם להם להקצין, להישמע יותר קולניים, להתעקש, וכמה שרשרת של אירועים שהתחילה בעדות של נשיאת אוניברסיטת קולומביה, מינוש אפיק בוועדת הקונגרס בשבוע שעבר, שם היא הרבתה להתנצל ולדבר נגד המפגינים. בהמשך, ממש באותו יום, היא שלחה את המשטרה אל תוך הקמפוס כדי לפרק את המאהל שלהם, והצית הרבה מאוד מחאה, גם בתוך הקמפוס, גם מסביב לו, גם הדביק קצת בהתלהבות אוניברסיטאות אחרות בארצות הברית, ובסופו של דבר נתן איזשהו דלק מחודש להפגנות האלה, הפעם בצורה הרבה יותר קולנית, ולעיתים גם הרבה יותר קשה, כולל ביטויים של אנטישמיות, כולל דברים שנשמעים כמו איומים באלימות. מה שאנחנו מתבשרים בשעות האחרונות זה שזה אולי מתקרב לאיזושהי רגיעה, כאשר הנהלת האוניברסיטה, שבהתחלה הציבה מיין דדליין, ואמרה, אתם צריכים עד לפני כמה שעות לפנות את המאהל, אחרת ננקוט צעדים, עכשיו היא מודיעה שיש הערכה, שיש שיחות עם הצד השני, שהמוחים מסכימים לצמצם את הנוכחות שלהם, לדאוג לכך שלא יהיו מפגינים מחוץ לאוניברסיטה, וגם להבטיח שלא יאמרו דברי שנאה, כך שיכול להיות שהמשבר הנוכחי הולך ונרגע, אבל הרוחות עדיין סוערות. אנחנו נצטרכנתי לראות אם זה באמת הולך לכיוון של רגיעה או לכיוון של פיצוץ.
נתן, את אמש ראינו את המרצה הישראלי, דוקטור שי דודאי, שהוא לא הצליח להיכנס לקמפוס, והוא אמר לנו, זו הפעם הראשונה מאז גרמניה הנאצית, שלא מרשים למרצה יהודי להיכנס למקום שבו הוא עובד. זה בעיה להיות יהודי
כן,
היום?
שי דודאי בהחלט מוביל פה את המאבק הזה, הפך במידה רבה להיות הקול של המרצים והסטודנטים הפרו-ישראלים שמרגישים קושי יומיומי, סכנה יומיומית לדבריהם אפילו, להיכנס לקמפוס, להתנהל בחייהם שם. האם זה מסוכן פיזית? זה תלוי כמובן את מי שואלים. יש אנשים שחשים סכנה. העובדה שאחד הרבנים מארגון הלל אמר לסטודנטים שלו בערב החג שעדיף להם לא להיות בקמפוס. אחרים אמרו וגם הממסד אמרו אין שום סיבה לא להיות שם. אבל כמובן שזה גם עניין אישי, זה ודאי לא נעים. זה מסוכן או לא, אנחנו לא יודעים. ומה שאנחנו כן יודעים זה שהנהלת האוניברסיטה החליטה בגלל המתיחות הזה ובגלל החשש הזה ובגלל הסערה שנוצרה לעבור ללימודים מקוונים בשבוע שעוד נותר עד סוף הסמסטר, גם כדי להפחית את הנוכחות בקמפוס, גם כדי לאפשר לסטודנטים שכן מרגישים מאוימים ושכן מרגישים הרבה נוח להמשיך בשיעורים שלהם בלי צורך להיות שם ממש באוניברסיטה.
נתן גוטמן, תודה רבה לך.
תודה.
שלום פרופסור אודי זומר, חוקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מסקרים ביחד כבר די הרבה זמן פוליטיקה ומערכות בחירות בארצות הברית. אני מהזווית של עורך או כתב, אתה מהזווית האקדמית. נזכרתי היום שהייתה תקופה שבה היית עסוק מאוד, כי הקמת פורום סייבר ישראלי באוניברסיטת קולומביה, ועוד יותר מזה, לימדת באוניברסיטה הניו יורקית הזו. זוכר את הימים?
זוכר עמית, בהחלט.
אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, זה ניו יורק? זה לא דטרויט או איזה עיר מחוספסת אחרת, ניו יורק היא אחת הערים הכי יהודיות בארצות הברית. למה זה מתפרס דווקא שם?
אז עוד שנייה נגיע לניו יורק, בוא שנייה רק נפרוס את היריעה לפרספקטיבה העולמית רגע, בסדר?
קדימה.
אתה יודע כמה יהודים יש בעולם היום? 16.5 מיליון. מתי פעם אחרונה היו 16.5 מיליון יהודים בעולם?
אתה לוקח אותי למאה הקודמת לאמצע?
ב-1939. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזה טיפינג פוינט, אוקיי? אתה רואה פה את ההתפרצות הזאת, ובאמת היא גם קורית בניו יורק, של איזה מין אנטישמיות מכל מקום, כן? פתאום היא מגיח לנו הראש המתונף הזה של המפלצת האנטישמית, ויש איזה, אתה יודע, מקבילות, זה לא רק המקבילות מבחינת המוזיקה שאנחנו שומעים, והשפה והמסרים, אלא גם פתאום מבחינת התחושה הזאת, כן? שכל ה-16.5 מיליון יהודים בכל רחבי העולם, זה לא רק אנחנו, זה לא רק האמריקאים, זה לא רק בלונדון, זה לא רק בברלין, אלא באמת אנחנו כולנו באותה סירה. עכשיו, למה דווקא בניו יורק?
למה ניו יורק?
כן? אני חושב שהסיפור הזה הוא בעצם מתחיל, אתה יודע, הוא לא מתחיל בשביעי באוקטובר, הוא מתחיל הרבה קודם, הוא מתחיל באיזושהי תנועה של, היום אנחנו מכירים אותה בתור תנועה של פרוגרסיביות ווקית כזאת, כן? שבה בעצם הרעיון הזה של הזהות הפוליטית של הבן אדם הוא מאוד מאוד חשוב, והקמפוסים המובילים בארצות הברית, זה מקום שבו התפיסה הזאת מאוד מאוד התפתחה, זה המקום שבו הם בעצם הובילו את זה. זה מגיע מכל מיני הקשרים, גם מדעי החברה, גם מדעי הרוח, גם לימודי מזרח תיכון, ובעצם בתפיסה הזאת, הזהות היא נושא, הזהות הפוליטית, כן? היא נושא מאוד, היא בעצם סביבה, הכל נבנה, כן? אנחנו מכירים את זה מההקשר של טרנסים, כן? שמאוד עלה, אנחנו מכירים את זה בהקשר של נשים.
אבל למה אנחנו רואים את ההתפרצות הזאת דווקא בניו יורק, בעיר כל כך יהודית הזאת?
ואני חושב שמה שאתה רואה שמצד אחד העיר היא מאוד יהודית, מצד שני העיר היא מאוד מאוד פרוגרסיבית ומאוד מושפעת מהתפיסות עולם האלה, ובסופו של דבר, התפיסות עולם האלה, אני אגיד, נעשה את זה במשפט אחד, מרוב שהם ניסו להיות מתוחכמות ומפולפלות, בסוף הם נהיו הכי פשטניות בעולם. ובסוף הם נתנו איזה מקום, אתה יודע, מבחינה ערכית, כן, ניסו להיות כל כך מתוחכמות מבחינה ערכית ורעיונית, שבסוף הם הגיעו לרמה הכי נמוכה, והאנטישמיות בצורה הכי גולמית ומגעילה שלה, מתפרצת החוצה.
אז אני רוצה עכשיו לרגע לגשת, אמרת מדעי החברה ומדעי הרוח, אני רוצה לגשת לכובע האקדמי שלך. אתה בקשר עם חוקרים, עם צוותי חשיבה סביב העולם, חזרת עכשיו מסין. האירוע הזה באוניברסיטה, ולא באוניברסיטה שולית, צריך להגיד, מזכיר את מה שאני שומע מהרבה מאוד אקדמיים בזמן האחרון, שמספרים לי על איזושהי התנערות משיתופי פעולה אקדמיים עם חוקרים או עם מוסדות ישראלים. אנחנו בבידוד מסוים במישור האקדמי.
אז הלוואי שזה היה רק זה, עמית. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה קפיצת מדרגה. מה שאתה אומר זה נכון. יש תחושה באמת באנשים בתחומים שונים, כן? לא רק מדעי הרוח, מדעי החברה, גם בתחומים יותר, אתה יודע, מדעי הטבע, הנדסה, מדעים מדויקים, שהאקדמיה הישראלית מתחילה להיות מוקצת, כן? שיתופי פעולה, כינוסים, פרסומים, תקציבים, קרנות ודברים כאלה. אבל בוא נגיד, הלוואי שהיינו רק שם. כי בעצם מה שאתה רואה כרגע באוניברסיטת קולומביה, זה באמת, במילה הכי פשוטה, זה טרור. אתה בעצם רואה מסרים, כן? שהספונסורים שלהם זה ארגוני טרור, כן?
אתה ממשיך בקשר שלך עם האוניברסיטה הזו?
חד משמעית, אני אפילו מנסה עכשיו לארגן ללמד שם, אני אמור להיות בין אוגוסט לסוף אוקטובר, תחילת נובמבר בארצות הברית, ללמד קורס על ישראל באוניברסיטה של מדינת ניו יורק, ואני שם מנסה לארגן גם ללמד באוניברסיטת קולומביה. אני חושב שאסור, לא רק שאני לא מתכוון להיעלם, אני חושב שאסור לנו להיעלם מהקמפוסים האלה, אבל ההתמודדות היא התמודדות אמיתית, זה טרור, גם בגלל המסרים וגם בגלל האיום האמיתי, זאת אומרת, אנשים מקבלים איומים, אתה יודע, סטודנטים וסטודנטיות יהודים, אתה יכול לדמיין לעצמך? סטודנטיות וסטודנטים יהודים יוצאים מליל הסדר בבית חב"ד, בקמפוס של אוניברסיטת קולומביה, מקבלים איומים ואומרים להם תחזרו לפולין.
אז למה אתה משתף איתם פעולה? למה אתה לא מחרים את האוניברסיטה הזו?
אני לא חושב שיש איזשהו ערך בחרם, להפך, אני חושב תראה, בסוף האוניברסיטאות האלה, האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, אני לא חושב שהם יאבדו ממעמדן בתור המקומות שבהן הרעיונות הכי מעניינים והכי פורצי דרך קורים. אתה יודע, לצד מה שדיברנו עליו קודם, כן? שזה אנטישמיות בצורה הכי גולמית ומכוערת וחשוכה שלה. בסדר? זה לא נפרד. בסופו של דבר, זה יקרה בקמפוס הזה. אני חושב שישראל וחוקרים וחוקרות ישראלים וסטודנטים ישראלים צריכים להישאר שם. אגב, אני חושב, לא צריך להפוך את האוניברסיטה כולה, המסרים האלה והפעילות הזאת הם פסולים בצורה הכי יסודית שאפשר, אבל האוניברסיטה כולה יש לנו הרבה מאוד אנשים, בני ברית שם, כן? כמו בכלל בארצות הברית, אתה יודע, ארצות הברית היא לא כולה פרוגרסיביות ווקית מהשוליים ההזויים של, אתה יודע, של הספקטרום הפוליטי. יש לנו, אגב, אתה יודע, בצורה מאוד מעניינת, אתה רואה אנשים ש... כמעט לא מסכימים על כלום, כן? הדובר של היושב ראש של בית הנבחרים הרפובליקני, והנשיא ביידן הדמוקרטי, תשמע שנייה את המסרים שלהם על אוניברסיטת קולומביה, הם כמעט מסכימים, האנשים האלה לא מסכימים על כלום, על זה הם מסכימים. זאת אומרת, אני חושב שארצות הברית היא בת ברית, ארצות הברית והקמפוסים האלה, הם מקומות שהם מאוד מרכזיים, אתה יודע, בהמשך הקיום שלנו, במה שאנחנו מייצגים, אתה יודע, במטריה הבינלאומית והדיפלומטית והביטחונית שלנו, ואסור לנו להיעלם משם. להפך, אנחנו צריכים להיות שם ולהמשיך להיות עם המסרים שלנו, ובמובן הזה, אתה יודע, החבר'ה האלה שעושים שם, אנחנו רואים אותם בטוויטר ובמקומות כאלה, פרופסורים, סטודנטים, הם עושים בעיניים מלאכת קודש.
אודי זומר, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
בשמחה.
גרמניה תחדש את שיתוף הפעולה עם אונרה ותפשיר, כך נראה, את התקציב השנתי בגובה 45 מיליון יורו. זה תקציב שהוקפא, והמהלך הגיע בעקבות דוח של שרת החוץ הצרפתיה, שרת החוץ הצרפתיה לשעבר, צריך להגיד, קטרין קולונה, שלא מצא הוכחות לטענות של ישראל לגבי ארגון הסיוע של האום. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, מצטרף אלינו מברלין, שלום דובי.
שלום, ייתכן מכה לעמדה הישראלית, צריך לומר, ממשלת גרמניה מתכננת לחדש את שיתוף הפעולה עם סוכנות האום לפליטים פלסטינים, אונרה, כך אמרו הבוקר משרדי החוץ והפיתוח הגרמנים בהצהרה משותפת, ההחלטה, כפי שאמרת, באה בעקבות הדוח של קטרין קולונה, שבעצם דחה את טענות ישראל על מעורבות נרחבת של חמאס בתוך אונרה. גרמניה היא אכן המממנת השנייה של אונרה אחרי ארצות הברית, 45 מיליון אירו בשנה, ונראה שחידוש שיתוף הפעולה תכלס משמעותו החזרת המימון שהוקפה, למרות שהגרמנים דורשים מאונרה ליישם במהירות את המלצות הדוח, חיזוק ביקורת פנימית של הארגון, שיפור פיקוח חיצוני על ניהול פרויקטים. אז מה יש בו בדוח קטרין קולונה, כן, על טענות ישראל נגד אונרה?
ובעיקר...
מה אין בו. ובכן, הדוח קובע עמית שישראל אומנם העלתה טענות פומביות, לפיהן מספר לא מבוטל מעובדי אונרה הם חברים בארגוני טרור, אבל ציטוט, ישראל עדיין לא סיפקה ראיות תומכות לכך. אנחנו ניתן את התגובה הישראלית בהמשך. מדובר ב-54 עמודים שבין היתר טוענים שלפני 7 באוקטובר, ממשלת ישראל לא היו לה איזשהן טענות כלפי אונרה לגבי חשדות למעורבות הסגל בפעילות טרור. אני לא יודע, אתה יודע, אם זה היה מידע, היה בידי שירותי הביטחון, ואולי החליטו לא לשתף את אונרה בעניין הזה, אבל לפחות זו קביעת הדוח. יש עוד עניין שישראל הרי טענה, וזה שבתי הספר של אונרה מחנכים לשנאה ואנטישמיות, אז הם בדקו את הטענות על נוכחות לכאורה של דברי שטנה והסתה לאלימות ואנטישמיות, והם בדקו לא בעצמם, הם לא הלכו לבתי ספר החרבים בעזה ופשפשו בהריסות, אבל הם כן לקחו 3 מחקרים בינלאומיים שנעשו בעבר בנושא.
אז דובי, גרמניה...
2 מהמחקרים זיהו...
כן, תמשיך, בבקשה.
אני איתך.
אני שואל, גרמניה היא סוג של חלוצה, לפחות באירופה בתחום הזה, היא מחליטה לחדש את התקציב. יכול להיות שעוד מדינות באירופה או בכלל במערב ילכו בעקבות גרמניה?
תראה, קודם כל כבר היו מדינות שהודיעו עוד קודם לפרסום הדוח שהן מחדשות את התקציבים לאונרה.
כן, אני מדבר על אחרי הדוח של קולונה, כלומר היא...
תראה, ארצות הברית, אני לא זוכר בדיוק לומר לך, מדובר בתקצוב של מאות מיליוני דולרים בשנה, שהאמריקאים מתקצבים את אונרה, וכשזה יחודש, הרי... נגמר הסיפור, זה סוף הסיפור, הוא די כבר הגיע לסיומו, ממש בערב החג, אתה יודע, כשכולנו היינו מסובים, אז היה מי ששחרר תגובה של ישראל, משרד החוץ לדוח הזה, ואני אצטט. ארגון הטרור חמאס חדר לאונרה עזה בצורה רחבה כל כך, שלא ניתן לומר עד איפה נגמרת אונרה ואיפה מתחיל חמאס. אם למעלה, הם אומרים, אומרת התגובה, מ-2135 עובדי אונרה שהם פעילי ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד איסלאמי, וחמישית מהנהלת בתי הספר של אונרה שהם פעילי בחמאס, הבעיה באונרה עזה היא לא של כמה תפוחים רקובים, זהו עץ רקוב ומורעל ששורשיו הם חמאס, קובעת התגובה. תשמע, שורה התחתונה היא שגם אם צודקים רשויות הביטחון, צודקות רשויות הביטחון של ישראל, ש-2135 עובדי אונרה הם פעילי חמאס, הרי שלפחות דוח קולונה, שרת חוץ צרפתיה לשעבר, לא גוטרש והענף שלו באום, אומרים שהם לא קיבלו הוכחות לעניין הזה, אז לפחות ישראל או לא ניסתה או לא הצליחה להפליל את ארגון הסיוע, וגרמניה, שורת התחתונה, מחדשת את שיתוף הפעולה.
כן, נגיד רק שבאותו דוח היא כן מפרגנת לרשויות בישראל, ואמרה שנתנו לה להגיע לכל מקבלי ההחלטות, אפילו לגורמים בצהל, אבל כמו שאמרת דובי, הדוח הוא סוג של מכה למדיניות הישראלית. דוב גילהר, כתבנו בברלין, תודה רבה.
בשמחה.
ממשלת ארגנטינה מבקשת מהאינטרפול לעצור את שר הפנים האיראני בשל חלקו בפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס. זה קרה לפני 30 שנה. הבקשה הופנתה גם לממשלות פקיסטן וסרי לנקה, שבהן מבקר הנשיא האיראני, ראיסי, וגם שר הפנים, אותו שר הפנים, נמצא שם. איתנו יונתן מטה, מכאן רקע. שלום יונתן.
שלום עמית, תודה.
אז מה הסיפור?
אז מה הסיפור? קודם כל אני אגיד, זה לא בקשה חדשה. הבקשה לאינטרפול כבר הוגשה ב-2007. עכשיו, יש פה סיפור מאוד מעניין, שזה שארגנטינה בעצם אף פעם לא ביקשה משום מדינה מאז 2007, לא ביקשה לעצור אף אחד מהאחראים על הפיגוע לצורך הסגרה לארגנטינה. וזה הפעם הראשונה בעצם, ופה זה איפה שהמשחק קצת משתנה, זה הפעם הראשונה בעצם שארגנטינה באמת מבקשת לעצור מישהו לצורך הסגרה ממדינה אחרת, כדי להעמיד אותו לדין בארגנטינה על הפיגוע. לא סתם מישהו, מישהו שלא, היום הוא שר הפנים כמו שאתה אמרת, אבל גם בוא נזכיר שבין 2009 ל-2013 הוא היה גם שר ההגנה של איראן. ולמה אני מציין את
מדובר שמו על, של איש, כן?
נכון, מדובר על מישהו בשם אחמד בהידי.
בהידי.
בהידי, בדיוק, כן. אני כן אגיד ש... אלו שנים מאוד מאוד חשובים, 2009 ל-2013. למה? כי בארגנטינה ב-2011 נחתם הסכם עם איראן כדי לשתף פעולה, כדי לפתור את כל הבעיה הזאת של מה קרה בפיגוע בארגנטינה. ההסכם הזה שנחתם בארגנטינה, אגב, לקח את הנשיאה שהייתה אז, קריסטינה פרננדז דה קירצ'נר, היא לקחו אותה לדין בגלל ההסכם הזה, שאמרו שזה סוג של בגידה למדינה. אז בעצם מדובר באיש מאוד מוכר. עכשיו,
יש קשר לנשיא הנוכחי של ארגנטינה, הרי אנחנו...
בדיוק, לא רק, יש פה שתי דברים. קודם כל, הנשיא החדש של ארגנטינה, שהוא אומר, בפעם הראשונה אני רוצה שיעצרו מישהו לצורך הסגרה לארגנטינה.
נזכיר, הנשיא שאמר שהוא מאוד תומך בישראל, שהוא מכריז על עצמו כיהודי אפילו.
בדיוק, מישהו שעובר הליך גיור אגב. אז מישהו שמאוד אוהב את ישראל, אבל יש פה סיפור שני, שלפני שבועיים בערך, יצא פסק דין מאוד קריטי בבית משפט העליון בארגנטינה, שבעצם... קובע כי יש אחריות של איראן בפעם הראשונה אחרי 30 שנה, כמו שאמרת.
עד עכשיו האשמה, האצבע המאשימה, הופנתה בעיקר לחיזבאללה יותר.
לחיזבאללה יותר, וגם כאילו יותר התמקדנו על מה קורה בפנים, מה קרה בארגנטינה.
ועכשיו בעצם מגשרים, או בעצם משייכים את הפיגוע, גם בעמיה, גם בשגרירות, לאיראן.
בדיוק. אפילו בפסק דין אומרים למה זה קרה, שזה מאוד מעניין. בפסק דין השופט מאיקס, קוראים לו, הוא אומר זה קרה בגלל שארגנטינה ביטלה כמה הסכמים שהיו לה עם איראן אז בשנות ה-90, ולכן איראן רצתה לפגוע בארגנטינה באינטרסים שלה. עכשיו, אני לא יודע עד כמה זה נכון או לא, אבל זה מאוד מעניין שאחרי 30 שנה קיבלנו התייחסות מי היה אחראי על הפיגוע, ועכשיו, אחרי 30 שנה, בפעם ראשונה, אנחנו מבקשים שאינטרפול יעצור מישהו לצורך הסגרה לארגנטינה.
תודה רבה, תודה על הדיווח הזה.
תודה לך.
אנחנו עוברים מכאן לצרפת, מקרה מזעזע בפריז בתחילת השבוע. הפרקליטות בצרפת מאשימה אדם בן 32 בשימוש בסמים וביומי מוות על בסיס דתי, לאחר שצעירה יהודיה האשימה אותו בחטיפתה. תחילה דובר באונס, אבל לבסוף הכתב אישום על אונס לא נכנס לכתב האישום. המשטרה נתנה, זה שם העיר, חילצה את הצעירה מדירתו של האיש ביום ראשון האחרון. בפריז מדווחת רינה בסיסט.
פרשה קשה מטלטלת בימים האחרונים את הקהילה היהודית בצרפת. ביום ראשון בבוקר דיווחו כלי התקשורת כי אישה יהודיה צעירה התקשרה לאמא לומר לה שהיא מוחזקת בכוח בדירה בידי אדם שפגשה כמה ימים לפני כן. בתוך שעות הצליחה יחידת התערבות מיוחדת של משטרת העיר נאנטר לאתר את הדירה ולפרוץ לתוכה, וכך שוחררה הצעירה. פרטי הפרשה עדיין אינם ברורים כולם. מה שכן ברור הוא שהצעירה היהודיה פגשה אדם אשר טען בפניה שהוא עובד בחברת המטרו והאוטובוסים של פריז. כשהגיע לדירתו הוא סירב לתת לה לצאת, ואף לקח בכוח את הטלפון שלה. האיש השתמש בטלפון כדי לשלוח איומים גם לאמא של הצעירה וגם לחבר קודם שלה. אחד מהמסרים האלה לאמא אמר, שיהיה לך בהצלחה למצוא את הבת שלך, לא תראי אותה שוב לעולם, אני אהפוך אותה לפרוצה. במסר לחבר כתב האיש שהוא מבקש לנקום את נקמת פלסטין. הצעירה הצליחה בשלב מסוים לתפוס את הטלפון שלה בחזרה, וממנו טלפנה לאמא בקריאה לעזרה. מיד לאחר שחרורה של הצעירה ביום ראשון, ולאחר תפיסתו של האיש, פתחה הפרקליטות של ננטר בחקירה. האיש נחשד בחטיפה, החזקה בכוח, אונס ואיומי מוות. אבל לאחר יומיים שינתה הפרקליטות את כתב החקירה. האיש חשוד כעת בשימוש בסמים ובמשלוח איומי מוות על בסיס דתי. בקהילה היהודית זוכרים מקרים אחרים, בהם הפרקליטות לא הזדרזה לאפיין פשעים בתור מעשים אנטישמיים. הפרשה גם מזכירה לרבים את חטיפתו ורציחתו של הצעיר אילן חלימי ב-2006, בידי כנופיית עבריינים אלימים, אשר החזיקה אותו במרתף ואינתה אותו במשך 3 שבועות ארוכים. זאת ועוד, מכיוון שהיום הוא יום שני של חג בצרפת, מנהיגי הקהילה עדיין לא פרסמו תגובות רשמיות באשר לפרשה. אין ספק שיהיה להם מה לומר בנושא מחר. כאן רינה בסיסט.
מבוכה גדולה ברוסיה, סגן שר ההגנה, טימור איוונוב, נעצר בחשד לקבלת שוחד בקנה מידה גדול, הוא צפוי לעונש של עד 15 שנות מאסר. באתרים המזוהים עם האופוזיציה הרוסית טוענים כי הסיבה האמיתית למעצרו של איוונוב היא בגידה במולדת. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל. היי אלכס.
שלום עמית, תראה איך שהעולם יכול להתהפך על מישהו. אתמול בצהריים סגן שר ההגנה של רוסיה טימור איוונוב עוד השתתף בישיבה של בכירי משרד ההגנה והאזין בקשב רב לנאום המייגע של הבוס שלו סרגי שייגו. כמה שעות לאחר מכן איוונוב בן ה-48 כבר מצא את עצמו בתא המעצר, זאת לאחר שנעצר בחשד לעבירות שחיתות בקנה מידה גדול. קנה מידה גדול על פי החוק הרוסי, קבלת שוחד בסכום של מעל מיליון רובל. פחות מזה, קנה מידה קטן. אצל איוונוב קנה מידה גדול מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד ככה. אז את יודעי הדבר, המעצר הזה לא ממש הפתיע. איוונוב כיכב בשורה של תחקירים של האופוזיציה הרוסית בראשות אלכסי נבלני המנוח, מהם עולה שסגן שר ההגנה המכהן בתפקידו מאז 2016 ניהל אורח חיים רבתני שכלל המתרחישה של בתים מפוארים, מכוניות יוקרה, אותם פשוט בלתי אפשרי לממן ממשכורת של סגן שר. על פי החומר שהוצג בבית המשפט, איוונוב ומקורביו, במילים הכי פשוטות שיש, קיבלו שוחד מקבלנים עבור הטיית מכרזים של משרד ההגנה, וזה הרבה מאוד כסף לכיסים שלהם. אלה של ארגוני האופוזיציה יש גרסה מעניינת יותר. בשעות האחרונות, אתרי החדשות ברוסיה, שמזוהים עם האופוזיציה, פרסמו כי הסיבה האמיתית למעצרו של הבכיר היא בגידה במולדת, ושסיפור קבלת השוחד נתפר כדי לא לעורר סקנדל גדול יותר ממה שכבר קרה.
כשאתה אומר בגידה במולדת, אנחנו בעיצומה של מלחמה עם אוקראינה, סגן שר ההגנה.
בדיוק, אז כל הגורמים שמשוחחים עם אתרי אופוזיציה אומרים, בגידה במולדת, רומזים לכיוון האוקראיני, אבל פרטים של ממש לא מספקים. אבל אם יש עניין שאפשר לחשוד בו, זה התגובה המהירה של השלטון. לרוב השלטון לא ממהר להגיב לאופוזיציה הרוסית. במקרה הזה, דמיטרי פסקוב, דוברו הנאמן של פוטין, עץ רץ לכלי התקשורת, זימן אליו את העיתונאים, וביקש להכחיש שמדובר בבגידה במולדת, ובעצם אומר פסקוב שסגן שר ההגנה הוא רק גנב, הוא לא בוגד. בואו נשמע. כן, אנחנו לא... אוקיי, הנה דמיטרי פסקוב, מתוך הבונקר שלו כרגיל, נשמע כאילו שמישהו העיר אותו באמצע הלילה והוא מדבר, אז אומר פסקוב בהתייחס לפרסומים על כך שסגן השר ההגנה אולי חשוד בבגידה במולדת, אומר פסקוב, יש המון שמועות על הסיבות למעצר, זה הכל ספקולציות, יש להיצמד להודעות הרשמיות בנושא, אבל הגרסה הרשמית כרגע, שסגן שר ההגנה חשוד במעילה וגניבת כספים. צריך להגיד, איוונוב נחשב לאיש של שר ההגנה, סרגי שויגו. והשאלה היא, האם גם שמו של שויגו עצמו יוכתם בפרשה הזאת, והאם ייתכן שמישהו כאן בעצם מנסה להראות לשר ההגנה עצמו את הדרך החוצה?
כן, אנחנו זוכרים עוד את וגנר, כוח וגנר, גם הוא היה בסכסוכים שויגו. אנחנו זוכרים, אנחנו יודעים מה קרה לאחרונה על נבלני,
תראה, שויגו אחד שהתחיל את הקריירה שלו כפועל בניין, קצת אינדס בניינים, בנה בניינים, עד למינויו לשר ההגנה לא היה לו שום קשר לצבא או לעניינים צבאיים. וככה זה גם נראה. הצבא שחשבנו, או מישהו ניסה לספר לנו שהוא מספר 2 בעולם, כבר שנתיים תקוע במלחמה באוקראינה. הבטיחו לנו שקייב תיכבש תוך 3 ימים, הם תקועים שם וכובשים כפר אחר כפר בזחילה מול אוקראינה אומללה הזאת שבכלל לא היה לצבא פעיל עד לפני 2.5 שנים. לשר ההגנה שויגו אחראי על הפרסה הזאת, ואולי מישהו הבין שהאדם הלא נכון יושב בכיסא הזה.
אבל שויגו בינתיים לא...
שויגו בינתיים שומר על שתיקה, ואם יש משהו, הפוליטיקאי הזה, שסרגי שויגו...
נאמנות.
הוא בחור טוב במובן הרע של המילה. הוא יישאר שם עד שיורו לו את הדרך החוצה. הוא לא הולך לשום מקום, לבד.
אלכס נירנבורג, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
תודה.
אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים עם השעה הבינלאומית. את התחושות בחג הזה קשות, אבל יש מי שמנסה לראות רחוק, לראות רחב יותר, לעודד שיח בין דתי, בין יהדות לבין אסלאם, אולי אפילו לספק כאן כמה פתרונות, אולי אפילו אופטימיות. קצת מסוכן להגיד ככה בימים האלה. שלום לרב אורי שרקי, ראש ארגון ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח.
שלום וברכה, שלום לכל המאזינים, חג שמח.
אז איפה אתה מוצא בדיוק בימים האלה שאנחנו משתבללים, אפשר להגיד, בתוך הסבל, בתוך העצב הזה, איזה מין מקום לאופטימיות, מקום לשיח?
תראה, קודם כל אופטימיות זה תכונה יהודית בסיסית. אם מי שמאמין שיש בורא לעולם, מאמין גם שאת עולמו הוא לא יזניח. אז כך שאפשר לומר שהאופטימיות הכרונית היא תכונה יהודית. עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים תהליכים מאוד משמעותיים בזהות שלנו, הלאומית, החברתית. אני חושב שכאן נפתחות לפנינו הזדמנויות סוף סוף להבין מה הייעוד שלנו בתוך התרבות האנושית הכללית. ודווקא זה שאנחנו היום נמצאים בליבו של המאבק בין התרבויות, מה שקרה התנגשות התרבויות, זה דבר שדורש מאיתנו סוף סוף לברר לעצמנו מה המסר שלנו לעולם. בזמנו הפילוסוף רוסו אמר שרק כשליהודים תהיה מדינה נדע מה יש להם לומר לנו. אז עכשיו יש לנו מדינה ואנחנו צריכים לדעת מה יש לנו לומר לעולם. עכשיו,
ומה אתה רוצה לומר לעולם? בוא תחדד לי את המסר שאתה מנסה גם לעודד כאן בשיחה שלנו, אבל גם מול העולם האסלאמי, מול העולם המוסלמי.
לאחרונה כתבתי חוברת קטנה שנקראת מה היהדות חושבת על האסלאם, היא אחר כך תורגמה לכמה שפות, בין היתר גם לערבית, בשם גשר האמונה, ושם אני אומר, לא דיאלוג בין דתי, אלא מה היהדות דורשת מן האסלאם על מנת שהוא יהיה מוכשר, נגיד שהוא יהיה קשר מבחינתה של היהדות, והדבר הזה גרם, וגם אני נותן שם נתונים מתוך הקוראן עצמו לאפשרות של השינוי הזה. הדבר הזה גרם שהוזמנתי על ידי איחוד האמירויות לשיחה עם ראשי המדינה, גם מבחינה דתית, גם מבחינה מדינית. הדבר הזה גורם היום לתסיסה שבכלל קיימת מלכתחילה בעולם המוסלמי, של מחשבות מחודשות בדבר היחס בין היהדות לבין האסלאם.
כלומר, אתה אומר שיש עם מי לדבר, יש מי שמוכן ללכת על המישור הזה, דווקא המישור הרוחני, האמוני, כדי לנסות למצוא פתרונות לסכסוכים שאנחנו מתמודדים איתם כאן.
ולמרבה הפתעתי, לא מדובר בגורמים שעד עכשיו דיברו על שלום עם היהודים בתוך עניין אסטרטגי, כפי שתמיד היה מקובל לומר שמותר לעשות שלום עם הכופרים באופן זמני כשהם חזקים. לא, כאן מדובר על תפיסות שמכירות בעם ישראל ובזכותו האלוהית על הארץ, כפי שכתוב בקוראן עצמו אגב. הקוראן עצמו אומר שעם ישראל מחויב להיכנס לארץ שהאלוהים נתן לו, ואסור לו להתעכב בדבר הזה. זה טקסט אגב שידוע בעולם המוסלמי, רק שלפעמים מתעלמים ממנו או שנותנים לו פרשניות אחרות.
אז אתה אומר, אנשים באיחוד האמירויות, אתה יכול להגיד לנו מי באיחוד האמירויות? איזה דמויות?
כן, בוודאי. אני פגשתי שם את השיחי, שהוא אחראי על העטפה בכל המסגדים באמירויות, וגם עם דוקטור נועמי, שהוא אחראי על יחסי החוץ, על משרד הפנים, ועל היחסים עם מדינת ישראל. כך זה מדובר באדם מאוד גבוה מבחינת הממשל, והוא זה שמקדם את הרעיון של סובלנות ודו-קיום בשם האסלאם. עכשיו, כשאני שאלתי אותו, האם הוא רפורמי, מה פתאום? אנחנו האסלאם המקורי, האחים המוסלמים, הם אלה ששיבשו, הם המציאו את המושגים של דר על אסלאם ודר אל חרב וכדומה.
אז כן, כאן צריך להזכיר שאיחוד האמירויות בעצם היא המתונה שבמדינות ערב, היא המדינה סונית גם ברובה, והיא בעצם אולי המדינה היחידה שגם גינתה את מעשה השביעי באוקטובר, והמדינה שבעצם לישראל הכי קל לדבר איתה, אבל מה קורה למשל בעולם השיעי, או מה קורה בערב הסעודית?
בעולם השיעי אני רוצה להזכיר לך שקודם כל ערב הסעודית גם היא סונית, והיא רואה במה שקורה באיחוד האמירויות איזה מין בלון ניסוי. זאת אומרת, אם זה יצליח עם האמירויות, אנחנו גם בדרך לאיחוד, לשלום עם, שלום אמיתי עם סעודיה. עכשיו, מה שאתה שואל לגבי השיעים, אני רוצה להזכיר לך שממלכת בחריין, שהיא אומנם קטנה, אבל היא שיעית, וגם היא גינתה את החמאס בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. כך שאפשר לראות תקווה גם אולי בעולם השיעי, זה כמובן ייקח יותר זמן. אבל זה לא בלתי אפשרי. כי הרי התורה גם דיברה על כך שהגר המצרית, אמו של ישמעאל, עליה נאמר, שובי אל גבירתך. כלומר, יש תקווה לשיבה בתשובה, לחזרה בתשובה במובן היהודי של ישמעאל, וחזרה להכרה בזה שהאסלאם הוא כמין דת בת של היהדות. ולכן המחויבות שלהם לחכמי ישראל ולתוכן של היהדות היא מחויבות דתית גם מבחינתם.
הרב שקר, אתה גם מנהל, אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים על איזשהם ניסיון לשיח גם עם העולם הנוצרי. האפיפיור התבטא מספר פעמים לגבי האלימות כאן, גם למען שחרור החטופים. אתם מקיימים גם איזשהו דיון עם הוותיקן?
תראה, העולם הנוצרי נמצא במשבר זהות מאז שקמה מדינת ישראל, ובפרט מאז מלחמת ששת הימים. הרי יש פה סתירה תיאולוגית בין קיומה של מדינת ישראל לבין ההנחה הנוצרית שהשפלתו של העם היהודי היא הראייה למיתת הנצרות. במובן מסוים, יהיה מאוד ראוי לעולם הנוצרי להבין שהוא טעה בגדול. הוא טעה בגדול במהלך ההיסטוריה, כאשר הוא דיבר על תיאולוגיית ההחלפה, שעם ישראל הוחלף בכנסייה.
אז אני רוצה רגע לחדד, הרב שרקי, אני רוצה רגע לחדד, אתה אומר שבעצם מבחינתך, מבחינת העולם הרוחני, האמוני, יש לך יותר שפה משותפת עם המנהיגים האסלאמים, מאשר עם המנהיגים הנוצרים, לפחות הקתולים הנוצרים.
אתה מדבר בתחום התיאולוגי, יכול להיות שבתחום התרבותי זה בדיוק ההפך.
נכון.
כלומר, אנחנו בעצם בין אדום לבין ישמעאל, בין רומא לבין מכה, מתקיים דיאלוג לא נעים במשך כבר כמעט 2000 שנה, ועכשיו זאת ההזדמנות. עכשיו שחזרנו להיות מה שאנחנו, אנחנו חזרנו אל מקום, המקום הטבעי של עם ישראל, אז האוזניים עכשיו קשובות, גם בעולם הנוצרי, גם בעולם המוסלמי, לדעת מה יש לעם ישראל לחדש לעולם, ואני חושב שיש לנו הרבה מה לתת.
הרב אורי שרקי, נזכיר, אב שקול, מצליח למצוא מקום גם לאופטימיות, אפילו בימים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושישאר לנו רבה. חג שקט בהמשך. תודה רבה.
אמן.
הרבה.
כל תושב.
שלום שלום. עכשיו לתמונת העיתונות השנתית שפורסמה היום ב-World Press Photo. התמונה הזוכה השנה היא תמונה שמגיעה מעזה. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום.
מירי, תספרי לנו על התמונה הזאת שכאן בעין הישראלית לא ממש נתפסת כנראה כמו בשאר העולם.
אז קודם כל צריך לומר אולי את החשיבות של ה-World Press Photo. זאת בעצם תערוכת העיתונות השנתית. זה פרס סופר יוקרתי, זאת תערוכה שמוצגת בעצם בכל בירות העולם. אגב, גם בישראל השנה בגלל המלחמה לא היה לנו את World Press Photo, רק את התערוכה המקומית שדנה ללקין הקימה לפני 20 שנה, עדות מקומית. והתמונה הזאת, אתה יודע, על פניו היא נראית אולי תמימה, אבל צריך להזכיר שזו תמונה חזקה מאוד.
בואי תתארי לנו אותה, באמת אנחנו רדיו.
כן, זה אישה עזתית, מחוסה לגמרי, זאת אומרת, לא רואים אפילו את העיניים שלה, מין כיסוי מלא, מין בורקה מלאה כזאת, אוחזת בידיה גופה קטנה של תינוקת, זאת האחיינית שלה, שגם את פניה אנחנו לא רואים, היא כולה בעצם בתכריכים לבנים, ויש מין כמו איזה פייטה כזאת נוצרית, אתה יודע שהאם שבוכה על ישו, זאת בעצם, זה הדימוי שנוצר כאן, ומצד אחד אתה יכול לומר, טוב, אבל אנחנו לא רואים את הפנים של האישה הזאתית והתינוקת, זה משהו אולי אוניברסלי. מצד שני, כתוב מפורשות את שמה של האישה הזאתית והתינוקת, והצלם הגבוגם, כמובן
כן,
צלם
פלסטיני. זה מעניין, פלסטיני. מי זה הצלם? מי הצלם שצילם?
כן, מוחמד סלם, שעובד עבור סוכנות רויטרס, שהיא סוכנות בינלאומית, גם את זה צריך להדגיש. כי מרויטרס גם אנחנו מקבלים, זאת אומרת, כל העולם מקבל את הדימוי הזה להשתמש בדפים הראשיים, הראשיים של העיתון שלו, כך שאתה מבין שזה משהו מאוד מאוד חזק. אין תמונות מישראל השנה, יש הרבה פעמים תמונות מישראל, יש תמונות כמובן מאוקראינה, אבל התמונה הזאת יש לה חוזק. ואני באמת שאלתי את ענת סרגוסטי, שהיא עצרה השנה את העדות מקומית שלנו, על החשיבות של התמונה, או האם התמונה הזאת עושה לנו נזק או שירות רע בעצם, בוא נשמע אותה.
אי אפשר היה להציג תערוכה כזאת שעוסקת בצילומי עיתונות, בלי להתייחס למלחמה בעזה. דווקא הצילום הזה הוא מאוד אוניברסלי, משום שהוא כאילו מחוץ לאיזה קונטקסט, הוא כאילו מתרומם מעל הזמן והמקום שבו הוא צולם. האם זה יחזק או יחליש את התדמית שלנו בעולם? קשה לי להגיד, אני חושבת שמה שקורה בעזה והמציאות הנוראית שיש בעזה, היא שמחזקת או מחלישה את התדמית שלנו בעולם, ולאו דווקא הצילום שמשקף את המציאות הזאת.
כן, מירי, זה לא התמונה הראשונה, יש איזה תמונות בעבר זכו, זה בדרך כלל לוקח למקומות האלה, זה באמת אוקראינה, זה משבר הפליטים, אני זוכר בעבר.
ברור, בזמנו היה גם תמונה קורעת לב עם החומה שטראמפ פונה, אתה יודע, למקסיקו, שמנסים להעביר תינוקת איכשהו מעבר לחומה, זה תמיד באמת...
או את אותו ילד טורקי ש...
מאוד דרמטיים, אתה יודע, גם טורקיה היה את ה... אם אתה זוכר את ה... הרצח הזה בתערוכה פתאום של כן, השגריר שנועם, היה גם עם העיתונאי ועם הסיפור הסעודי כמובן. תמיד זה סיפורים מאוד מאוד דרמטיים שצלמי עיתונות, the lucky ones מה שנקרא, נמצאים במקום הזה. וכאן, למרות שכאמור זה כאילו צילום אוניברסלי, עצם העובדה שמיוצגת עזה ואנחנו אולי לא, או אנחנו פחות, צריך להזכיר שהתמונות האלה תמיד הולכות אחורה, כן? יש בזה אולי גם מן הבעייתיות של באמת של התדמית שלנו באופן כללי בעולם. אגב, זה מעניין כי השנה בחבר השופטים הייתה שופטת צלמת איראנית. מאוד מאוד מוערכת שעוסקת בפוטו-ג'ורנליזם, הייתה גם צלמת מלבנון, הם משתדלים שיהיו שופטים מכל העולם, לא היה מישראל השנה. לישראל יש בעיה תדמיתית גדולה, ובוא נאמר שדווקא העיתונות הישראלית נחשבת כעיתונות שכן מספרת אמת, וחבל שאין
נחשבת,
באמת נחשבת בעיני, צילומים שלנו.
נחשבת בעיני כן. הצלמים, בעיני סוכנות הידיעות.
כן, כן, היא בהחלט, יש לנו צלמים שחשוב להם להראות גם את הצד השני. בל נשכח שבמלחמה הזאת זה לא היה פשוט בכלל לצלמים להיות כמובן בצד הכל כך מסוכן, אבל בהחלט יש לנו צלמים שמעבירים גם את הצד הפלסטיני. היו את הצילומים של המשפחה שנשרפה בדומה, שהם היו כמובן צילומים מאוד מאוד חשובים. יש הערכה גדולה לצלמים ישראלים מבחינת האינטגריטי שלהם. יחד עם זאת, אני חייבת לומר שרוב הצלמים הישראלים שראו את הפרסום השבוע של התמונה הזוכה, צוות להם בלב שבכל זאת אנחנו לא נמצאים שם, וזה בהחלט מצער.
טוב, דיברנו על צרות אקדמיות בתחילת התוכנית, אנחנו מגיעים לקראת סופה לצרות בעולם העיתונות, ישראל הולכת ומבודדת כאן מדקה לדקה. מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לך.
שלום, משה מורד, אנחנו עם קצת מוזיקה מהעולם, משהו אחר קצת. בוא תספר לנו מה אנחנו שומעים.
שלום, שלום. האנרגיה של השיר הזה אולי לא כל כך מתאימה לנו לרוח התקופה, אבל השיר הזה חשיבות גדולה מאוד. אז אומרת היא לירז צ'רחי שלנו, שכבר שנים מקליטה בפרסית. עכשיו את הקול הנפלא שלה שר בפרסית ברקע. הוא יצא באנגליה ממש לפני כמה ימים. יש סיפור, קודם כל מבחינת לירז, היא מתארת את השיר ואת ה-EP שהולך לצאת בימים הקרובים, שמתוכו השיר לקוח, כאנרגיה מאוד מאוד מכוונת למה שקורה עכשיו, ולצורך להשתחרר ולהילחם בהמון המון דברים שאנחנו חווים כולנו. כשאומרת כולנו, היא כוללת גם אותנו הישראלים וגם את אנשים ברחבי העולם, כולל הרבה מאזינים באיראן שהיא פונה אליהם. מסתבר שהיא מקבלת כל הזמן מאיראן ומגולים איראנים כתובות אהדה והזדהות, כולל ביום המתקפה של איראן על ישראל, היא קיבלה המון המון הודעות ממארצים איראנים שיש לה. השיר הזה נקרא דיבורים, חרף בפרסית, כשמה שהיא מנסה להעביר פה זה בעצם את כל הדיבורים שיש עכשיו ברשת, והמלא מלא דיבורים, המון דיבורים ומעט מאוד מעשים למען שלום וחיבורים, כך היא מתארת את זה. זה סינגל ראשון מה-IP החדש שלה, שיקרא NRG בפרסית, כן, אנרגיה, ויצא בחודש הבא. עכשיו, מה שקרה, שוב, יש כמובן עניין פוליטי פה מאחורי הקלעים, הסינגל היה אמור לצאת בלייבל שהיא עובדת איתו במשך שנים רבות באנגליה, לייבל בשם לייבל מצוין בשם גליטר ביט, שמוציא הרבה מאוד מוזיקת עולם, אבל הם החליטו שזה לא זמן מתאים להוציא את ה-IP עכשיו של ליאז, זאת אומרת ישראלית ובפרסית, ולה היה מאוד מאוד חשוב להוציא את השיר הזה ואת ה-IP דווקא עכשיו, והיא העבירה אותו ללייבל ה... ישראלי בריטי, בריטי בבעלות ישראלית, לייבל מעולה בשם בתו, כן, שימו לב לשם גם. אז בואו נשמע, בואו נשמע את חרף, דיבורים, לירד.
סאונדה. משה מורד, תודה רבה לך על הצלילים האלה ועל הסיפור המעניין.
תודה, תודה.
טוב, אנחנו מאוד רוצים לקחת אתכם לעולמות אחרים, להתנתק מהמציאות הכבדה הזאת שלנו כאן. אני רוצה לקחת אותנו לעולם הקולנוע מבודד, אבל... גם שם, הסרט הכי מעניין היום, מתאר פיגועים, מתאר פליטים, הפגנות, עימותים בין צבא לאזרחים, בשמו המקורי, Civil War, מלחמת האזרחים, כאן יקראו לו הקרב על אמריקה, הוא של אלכס גרלנד, דמיון או משהו שיכול להיות גם מציאות, שלום לבנימין טובייס, מבקר הקולנוע ומרצה בענייני קולנוע, מה שלומך בנימין?
שלום, מה שלומכם?
אז אנחנו... כמה שאפשר. הסרט הזה מתאר, סרט מלחמת האזרחים או הקרב על אמריקה, לא סימפטי בימים האלה.
כן, והאמת שזה כל מטרתו היא להיות רלוונטית, כלומר אני אגיד, וזה ישמע כמו גנאי, אבל דווקא לא במקרה הזה, זה לא סרט מעודן, זה מאוד ברור על מה הוא מדבר, כלומר העלילה בקצרה, בארצות הברית שהיא ארצות הברית עכשווית, כלומר לא עם איזה טכנולוגיות יוצאות דופן או חלליות או מכוניות מעופפות, יש נשיא שהוא נמצא כבר בכהונה שלישית, 19 מדינות פרשו מהאיחוד, יש איזשהו גוף צבאי שנקרא האיחוד של טקסס וקליפורניה, לא במקרה שממש בדרכו לוושינגטון, ויש מלחמת אזרחים מאוד אכזרית בין אמריקאים, ולמעשה הסיפור הוא על ארבעה עיתונאים, שוב, אחד מהניו יורק טיימס, זאת אומרת, הכל בקודים עכשווים, אבל שיוצאים מניו יורק לוושינגטון, שם נמצא הנשיא הנצור, כדי לעשות איתו סוג של ראיון אחרון. אני ככה אסבר את העוד הזה ואגיד שהסרט מתחיל בזה שאותו נשיא מתחיל בנאום ואומר, ואני לא צוחק, הוא אומר, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כפסע מניצחון מוחלט. אז מה שקורה כאן, אלכס גרלנד לא יכל לנבא, אבל זה ברור לחלוטין שהסרט הוא רפרור לארצות הברית, במידה וטראמפ יבחר לכהונה נוספת כנשיא. ושוב, יש כמובן ניסיונות, מה שנקרא, לחבר את זה לימינו. הנשיא אומנם לא נקרא דונלד טראמפ, אבל מדברים על איזשהו אירוע שקרה בעבר, לפני 20 שנה, קראו לו טבח אנטיפה. כלומר, ברור שמנסים לסמן שזה טיימליין עתידי אפשרי של ארצות הברית.
בנג'מין, אנחנו נעצים לסיים. תודה רבה לך על הדיווח הזה. אנחנו נמשיך להיות בקשר על קולנוע גם בהמשך. תודה בנג'מין. זהו, ועד כאן השעה הבינלאומית. תודה לאמוץ שפירא שערך, לדני רוקי שהטכנאי שלנו. שיהיה חג שקט. נתראה בהמשך עם רן סיקורל.